מובא בספרים הקדושים שברית הלשון מכוונת כנגד הברית קודש. דהיינו שמקומה של הלשון מחוף האדם מכוונת כנגד הברית קודש, וזה בא להראות על גודל הקשר שביניהם. וביותר שעל פי הקבלה הלשון עצמה גם היא נקראת מידת היסוד כלפי האיברים של הראש, וממילא המשכיל יבין גודל התיכונים שיכול להשיג על ידי הגיה נכונה מדויקת, וגודל ההפסד להפך, ואין כאן מקום להאריך. פעם שעברה, שיעור שעבר, למדנו על כל התנועות, שיש לנו 10 תנועות, 5 גדולות, 5 קטנות. שיעור שעבר למדנו על הוכחות למבטא המדויק, והשיעור הזה אנחנו צריכים ללמוד מתי הקמץ הוא בגדר קמץ רחב, שהוא שייך לתנועות הגדולות, ומתי הוא קמץ חטוף, שאז הוא שייך לתנועות הקטנות. אגב, כבר אמרנו את זה פעם שעברה, קמץ רחב וקמץ גדול זה אותו דבר. יש כאלה קוראים לו קמץ רחב, יש כאלה קוראים לו קמץ גדול. אותו דבר קמץ חטוף וקמץ קטן, זה גם כן אותו דבר. אז גם אם אני בלשוני פעם אומר כך, פעם אומר כך, אל תתבלבלו. מה הסימן? איך אפשר להבחין? אני רואה קמץ, איך אני יכול לדעת אם לקרוא אותו א, כמו קמץ רחב, או לקרוא אותו או, כמו קמץ חטוף? שני כללים סך הכל. שני כללים שמי שיודע אותם, יודע מתי זה קמץ חטוף. כלל הראשון, כל קמץ שאחריו שווה. כל קמץ שאחריו שווה, ביחד, הצירוף שלהם יוצר קמץ חטוף. כן, דוגמה, בברכת אשר יצר. אשר יצר את האדם בחוכמה. איך קודמים חוכמה? החטא בקמץ. החף בשווה. כיוון שיש לי קמץ ואחריו שווה, ביחד החיבור שלהם, מה גורם לי?
קמץ חטוף.
קמץ חטוף, יפה מאוד. זה כלל ראשון, ברור? כלל שני דומה לו, כל קמץ שבאות שאחריו יש דגש, אז עוד הפעם, אני עוד מעט יענה על השאלה שלך. כל קמץ יש אחריו דגש, הקמץ, הצירוף של שניהם ביחד, יוצר לי קמץ חטוב, ואני קורא את זה, או, דוגמה לזה, חוננו מאיתך חוכמה מן הדעת, חוננו החטא בקמץ, יש כאלה בטעות קוראים חננו, חוננו החטא בקמץ, כיוון שבנון שאחרי יש דגש, אז הקמץ הוא קמץ חטוף. בספרים של הדקדוק כתוב בהם שיש אחריו דגש חזק, כל קמץ שיש אחריו דגש חזק. כשאני מלמד אני אומר כל קמץ יש אחריו דגש. למה? כי על כורחנו שיהיה דגש חזק. יש כלל, כל דגש שבא אחרי תנועה הוא ודאי חזק. כל דגש שבא אחרי תנועה הוא ודאי דגש חזק. אז כבר מיותר להגיד חזק. כשאני אומר כל קמץ זה אחריו דגש, אז זה מספיק. ממילא זה דגש חזק, ודאי שזה דגש חזק. הקמץ, כן. כן, אני לא אומר שוואים. שים לב, תנועה, לא שווה. כשאני אומר תנועה זה להוציא שווה. שווה זה לא נחשב תנועה. אז כל קמץ אחריו דגש זה קמץ חטוף. זה הכלל, זה הכלל היסודי. נגיע, דקה אחת, בסדר? נגיע. זה הכלל היסודי. עכשיו, מה יוצא מן הכלל? שיש הרבה יוצאים מן הכלל. אם יש משהו שמפריד בין הקמץ לבין השווה, או משהו שמפריד בין הקמץ לבין הנגש, מה זה נקרא משהו שמפריד? או שיש שם גאיה, גאיה זה הקו הזה שיש אחרי הניקוד, או שיש טעם, יש טעם באות שיש בה את הקמץ. זה גורם כביכול לחיץ בין הקמץ לבין השווה, או בין הקמץ לבין הדגש, ואז הקמץ הוא קמץ רחב לכל דבר. קמץ רחב לכל דבר. דוגמה, במילה אנה, בווידוי. האלף מנוקדת בקמץ, הנון בדגש. לכאורה היינו צריכים לומר אונו, אונה, אבל לא, כיוון שיש שם גאיה, יש שם גאיה, אז הגאיה מפרידה בין הקמץ לבין דגש. עוד דוגמה. נכון, בתים גם כן, היינו צריכים לומר בוטים, אלא יש שם גאיה בבית. אותו דבר למה, המילה למה, הלמד בקמץ, המם בדגש. אז למה קוראים למה? בגלל שיש שם טעם. אני ממשיל את זה כדי שנזכור את זה טוב בראש. יש דבר כזה שפעם השוטרים היו משמשים איתו, מין צינור קטן כזה, שבתוכו יש שני חומרים. שני חומרים כימיקליים. ברגע ששוברים את המחיצה בפנים, באמצע, נהיה אור. אבל כשיש את משהו שחוצץ בפנים, אז כל אחד עומד בפני עצמו. אותו דבר פה. אם אנחנו רואים את הגאיה הזאת, או את הטעם עומדים שם, הקמץ בפני עצמו, השבר הדגש בפני עצמם, זה קמץ רחב. אבל ברגע שאין שום דבר מפריד ביניהם, אז אנחנו נאמר את זה, או חוכמה, חוננו. עוד דבר שאנחנו צריכים ללמוד ולדעת אותו. אמרנו קמץ שאחריו שווה. כל אות שהיא בסוף מילה, גם אם מבטאים אותה, מוצאים אותה במבטא, לא מסמנים בשווה. למשל, אני אקח דוגמה, המילה אב, אח, אם, האות האחרונה שמה, מבטאים אותה, מוצאים אותה במבטא. אף על פי כן, בסוף מילה לא מסמנים שם השווה, אבל היא נקראת אות שוואית. היא נקראת אות שוואית. לכן לכאורה, גם במילה אב, היינו צריכים לומר אוב. אבל למה אנחנו אומרים אב? מה מפסיק שם? הטעם, בדיוק. אין מילה בעולם בלי טעם. כשאנחנו אומרים טעם, זה לא דווקא מילים שכתובות בתורה. כל מילה שאני אגיד, יש בה טעם. אם אני אגיד שולחן, אז אמרתי טעם בחטא. אם אני אגיד שולחן, אמרתי טעם בשין. אנחנו צריכים ללמוד את זה בעזרת השם, במילה אל ומילה רע. אבל כל מילה בעולם יש בה טעם. עכשיו, מילה שיש בה עברה אחת, ודאי שהטעם נמצא באותה עברה. אז כשאני אומר אב, יש טעם באלף. לכן לא אומרים אוב, אלא אב. וכן, אז זו הדרך. לעומת זאת, כאשר יש לי מילה כמו וגדול חסד, באשרי יושבי ביתך, תהילה לדוד, יש שם פסוק וגדול חסד. המילה וגדול אין בה טעם, כיוון שהיא מחוברת במקף למילה שאחריה. המקף מחבר את שתי המילים ביחד, והטעם נמצא רק במילה השנייה, וגדול חסד, הטעם נמצא רק בחטא. במקרה כזה, אבל פי, בדלת יש לי קמץ. בדלת אין לי ניקוד, אבל באמת מה הניקוד? שווה, הניקוד הוא שווה. לכן איך קוראים את זה? וגדול חסד ולא וגדל חסד. עוד דבר, ויקום שדה עפרון. ויקום שדה עפרון, איך קוראים? ויקום, נכון? הקוף במה מנוקדת? בקמץ, בקמץ. למה זה קמץ חטוף? כיוון שהמם נחשבת אות, אות שוואית. ואיפה הטעם נמצא? באות שלפני כן, ביוד, בקוף אין שום טעם. לכן ויקום, הקוף והשווה הופכים להיות קמץ חטוף. אותו דבר, ויסוב, ונסוב, ותמות שרה. המם בקמץ, לא קוראים, אף אחד לא קורא את תמת, אלא תמות שרה. הטעם נמצא בתו. אז המם והטף שאחריה יש שם קמת ושווה בלי שום דבר שמפריד בינתיים, לכן זה קמת חטוף. אני חוזר לכללים האלה, זה כל הכללים של קמת חטוף. גמרנו את הכללים של קמת חטוף. אני חוזר, הסימן בלי נדר אולי בשיעורים הבאים, אולי גם עכשיו נראה עוד רגע אחד. על שני הכללים הברורים, קמת שאחריו שווה, קמת שאחריו דגש. זה הכלל הברור, כולם יודעים אותו עכשיו. מה מוציא אותי מן הכלל? אם יש באמצע משהו שהוא חוצץ. מה זה נקרא משהו חוצץ? או גאיה או טעם. פה כבר אני כבר יודע את כל הכללים. יש רק עוד פרט אחד שאני צריך לזכור. עוד בסוף מילה. עוד בסוף מילה. אפילו שאני לא רואה שווה, זה היא נקראת עוד שוואית. ואם לפניה יש קמץ, צריך לקרוא את זה או. אלא אם כן, הטעם נמצא באותו קמץ. אז עוד הפעם, זה מפריד לי בין הקמץ לבין השווה. ואז אני קורא את זה א. יש בתהילים, פעם אחת כתוב שומרה, שומרה לפי, הקמץ הוא קמץ חטוף. ובתפילה לדוד, שאנחנו אומרים כל יום בבוקר, אנחנו אומרים שמרה נפשי. איך אפשר להבחין ביניהם? שומרה זה בלי גאיה, כאשר זה בלי גאיה אומרים שומרה. אבל בתפילה לדוד יש שם גאיה אחרי השין. לכן אנחנו אומרים שמרה. קל עצמותיי תאמרנה, יפה מאוד. גם שמה יש שם טעם, בתהילים תראה שם טעם. קל עצמותיי תאמרנה, יש שם טעם. לכן הטעם מפריד לי בין הקמץ לבין האות השוואית שלאחר מכן. שתיים יש בתנ"ך כאלה. כל התנ"ך כתוב כל. אם זה בנפרד הוא כתוב בחולם, אם הוא במקף הוא כתוב בקמץ. בכל לבבך, או בקריאת שמה, בכל לבבכם. הקף שמה בקמץ, הלמד בשווה. מה פירוש הלמד בשווה? לא רואים שווה, אבל היא נקראת עוד שוואית. וכיוון שאין שם הטעם, הטעם נמצא במילה שלאחר מכן, זה מילה מחוברת במקף. אז לכן אנחנו קוראים את זה בכל לבבכם, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. למדנו את הכללים? יש כלל שנתנו, תראו אותו, או לפני כן עוד דבר אחר רציתי להעיר, בסידורים החדשים, המשוכללים, ביניהם סידור יש מצליח, וגם בתיקון סופרים יש מצליח, וגם בחומש המדויק יש מצליח, עשו איתנו חסן גדול. לא איתנו, עם מי שלא למד עשו חסן גדול. כל קמץ חטוף, עשו אותו מודגש. שכל מי שרואה אותו, רואה שיש פה איזה קמץ מוזר. רואים. הקמץ הזה צריך לקרוא אותו, או. הקמץ המודגש הזה, למה הדגישו דווקא אותו? כי הוא הקמץ הבלתי מצוי. הוא הקמץ המוזר, הלא רגיל. עשו עליו ככה משהו, הדגשה כזאת, שתדע, את זה קוראים או. הכללים שנתנו, אני אגיד את זה בקצרה, נתנו כללים חשמנך. סימן שנתנו לקמץ חטוף חשמנך. אני לא אמרתי את הכלל הזה חשמנך, כיוון שהוא מסובך יותר מאשר מה שאמרתי לכם. מה שאמרתי לכם הוא כולל את הכל, והוא הרבה יותר פשוט. אבל בכל זאת, מי שירצה, אני אסביר מה זה חשמנך. חשמנך וראשי תיבות, חט חזק, פירושו דגש חזק, קמץ שאחריו דגש חזק, שין זה שווה, עד פה אמרנו גם אנחנו, אחרי זה מה זה מנח? מנח, מנח פירושו, הנון נחים, הקף כפולים, המם מקף. המם מקף זה כמו שאמרנו, גדול חסד וכדומה. כיוון שיש מקף, אין טעם. כיוון שאין טעם, הקמץ והשווה הופכים להיות או, וגדול חסד, זה נקרא מקף. מה זה נחים כפולים? בפועל, שאנחנו, במילה שמסתיימת בשני קמצים. אם אנחנו נראה מילה בתנ"ך, שהיא מסתיימת בשני קמצים, ואחרי זה יש עוד את האות האחרונה שהיא מתבטאת בשווה. איך אני יכול לדעת אם היא מלאל או מלרע? אמרנו, אם זה מלרע, אז זה קמץ רחב, הטעם מפריד. אם זה מלאל, כמו ויסוב, ויקום, ותמות, כל זה מלאל, אז זה קמץ חטוף. איך נוכל לדעת? לזה נתנו סימן נחים כפולים. נחים פירושו, נחי עין וב. השורש ויקום, השורש שלו זה קום. קוף וב מם. והוו נופלת. זה נקרא נחי עין וב. אז ויקום זה מלאל בגלל שזה נחי עין וב. וויסוב, השורש הוא מהכפולים, מגזירת הכפולים. השורש הוא סבוב, בית בית. לכן גם הוא, כשהוא מגיע בצורה כזאת, ויסוב, הוא גם כן מלאל. הנחים כפולים זה רק סיבה שהמילה תהיה מלאל. אבל זה כלול כבר, הכל כלול במה שאמרנו. כל קמץ אחריו שווה, כל קמץ אחריו דגש, בזה כבר הכל כלול. אנחנו נקרא עכשיו פרשת שבוע. פרשת חוקת. לא. אה, עכשיו פוקט. שופר הולך זקף קטון. וידבר אדוני. מעריך תרחה סוף פסוק. אל משה ואל אהרון למור. אנחנו רואים שבכל מילה יש טעם. וידבר יש בה טעם. שם השם יש בו טעם. אל משה, המילה הראשונה אין לה טעם. היא מחוברת במקף למילה משה. אל משה נחשבת, שתי המילים ביחד נחשבות למילה אחת. אל משה. אותו דבר, ואל אהרון, גם זה נחשב מילה אחת, והטעם הוא רק תרחה. והמילה האחרונה, הטעם שלה, סוף פסוק. יטיב, שופר הולך, זקף קטון. זאת חוקת התורה. התורה או התורו? הרי שמה היא קמץ חטוף או קמץ רחב? אבל לא זו הסיבה, לא רק בגלל שיש טעם ברש. אין פה בכלל עוד אחר כך. יש שם אחר כך עוד שבעית? האות היא נחה, היא שווה, אבל זה בתנאי שאתה מרגיש אותה. אם היה פה התורב עוד ות למשל, אז זה היה עוד שבעית. אבל האה בסוף היא בכלל לא אות שמבטאים אותה. האה בסוף היא נקראת אם קריאה. אז על זה לא דיברנו. בסדר? לא להתבלבל. אותו דבר סיווה, מה שנקרא עוד מעט. סיווה, אותו דבר, לא שייך. גם יש שם הטעם, גם בלי הטעם, אין שם בכלל עוד שבעית, זה רק אם קריאה. אם קריאה פירושה השלמה לניקוד. אתה לא מוציא אותה במבטא. זה השלמה לקמץ. הקמץ, למדנו התנועות הגדולות, ולפעמים גם התנועות קטנות, אבל בדרך כלל התנועות הגדולות משכות אחריהם עודות. התורה, אמרנו קמץ, מושך אחריו, או ה' או א'. למה? כשאדם מעריך בקמץ, אומר, כשאדם בא ושומע, מה הוא שומע אחרי ה' הראשון? למשל, אדם אומר, ב' עם קמץ. מישהו שעכשיו נכנס, מה הוא שומע? הוא שומע צליל של א. אז לכן לקמץ מתלווה לו תמיד או א' או ה'. לעומת זאת אדם שאומר בו, אדם שנכנס מה הוא שומע? את הוואו הוא שומע. לכן לבית מתלווה עוד ו', לחולם מתלווה עוד ו'. כן, זה עוד דרך. מעריך תרחה אתנח.
מעריך תרחה אתנח.
אשר סיווה אדוני למור. שם השם ברוך הוא. הנון בקמץ, נכון? כתוב ו', אבל אני מסתכל על הקריאה, לא על הכתיבה. הנון של שם השם ברוך הוא, אדו. אחרי זה יש לנו נאי, הנון בקמץ. ואחריה יש לנו עוד שבעית, לא נכון? היוד שמה מתבטאת. אתה לא אומר אדוני, אתה אומר נאי. אתה מבטא את היוד. יש שם יוד, אתה מבטא אותה? אז זה לא עם קריאה. אז זה לא עם קריאה, זה באמת עוד שבעית. בסדר? או בשפת המדקדקים הקדמונים, בשפת המדקדקים יותר קוראים לזה נח נראה, נח נראה. היה צריך להיות נוי. למה אנחנו אומרים נוי? בגלל? הטעם. הטעם בשם השם, לעולם, 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 בכל התנ"ך כולו, לעולם ומלרע. בסדר? כן. כן. לצערנו, היום פעם הערתי למישהו, אומר, גם במבטא האשכנזי, אדוני. אמרתי לו, לפחות תגיד את זה מלרע, למה אתה אומר את זה מלאל? אומר לי, מה, זה מלרע? זה מלרע? אחד שהוא מבין, זה מלרע? זה לא מלאל? היה מפליא בינם לשמוע שזה מלרע. בכל התנ"ך כולו, בלא יוצא מן הכלל, שם השם ברוך הוא מלרע. שופר הולך פסק, שופר הולך רביע. דבר אל בני ישראל. רבי אהרון, היוד של בני, היא מתבטאת או לא מתבטאת?
לא.
היא לא מתבטאת. למה? למדנו יוד אחרי צרי סגול חיריק, לא מתבטאת.
אשכנזים טועים בזה.
נכון, ואמרנו אז שרבי אברהם בן הרמב״ם, בתשובות שלו סימן ע"ט,
אני זוכר בשיעור אמרנו שזה שהגמרא לא נשמע את זה.
ככה המסורת של הספרדים והתימנים מאז ומעולם, שיוד בסוף מילה שהיא באה אחרי צרי סגול חיריק לא מבטאים אותה, ואמרנו שכבר רבי אברהם בן הרמב״ם בתשובות שלו סימן ע"ט כותב את זה, והוא מביא לזה ראיה מהגמרא מסורת ברכות שמונה את כל הרווח בין הדבקים שבקריאת שמע חוץ מבני ישראל. למה? כי אין שם עוד שמבטאים אותה, בני ישראל, אין שם פעמיים יוד. שופר הולך תרסה אז לגריש רביע. רביע, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. שופר מאופך פשטה זקף קטון. אשר אין בה מום. במילה בה, האם מתבטאת או לא מתבטאת? היא מתבטאת. למה? יש בה? בפיק. לא אומרים בה, אומרים בה. ולמה לא נאמר עכשיו אם ככה נאמר בו? מה התשובה? כיוון שיש שמה. במילה בא, הבית בקמץ, האש שאחריה מתבטאת, זה לא עם קריאה, זה עוד שמתבטאת. היינו צריכים לומר בו. למה אנחנו אומרים בא? כיוון שיש שם טעם הפשטה. הפשטה היא מסומנת בה, אבל איפה מבטאים אותה? היא מבוטאת בעברה האחרונה. העברה האחרונה זה העברה אחת יש במילה הזאת, בא. בקמץ. כל הפשטות שבעולם, בכל התנ"ך כולו, היא מסומנת, בדיוק, היא מסומנת בסוף בסוף של המילה. אם אתה רואה שהיא לא מסומנת בסוף, אז זה קדמה. איך אני מבחין בין קדמה לבין פשטה? פשטה היא מסומנת משמאל שמאל על המילה. והפשטה תמיד, הטעם הוא בעברה האחרונה. פה זה הקמץ. תביר מעריך תרחה סוף פסוק. אשר לא עלה עליה עול. שופר הולך זקף קטון. ונסתם אותה. תרחה אתנח אל אלעזר הכהן. שופר מאופך פשטה, שופר הולך זקף קטון. והוציא אותה אל מחוץ למחנה. מעריך תרחה סוף פסוק. ושחט אותה לפניו. שני גרשין. למה שנגיד?
לא,
אין לו שווה ולא דגש, שחת. הלאה. שני חירשין. ולקח. דרגת תביר. אלעזר הכהן. תחת נח מדמה באצבעו שני חירשים והיזם קדמה דרגת תביר תרחה מעריך סוף פסוק דרגה תרחה מעריך אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים מעריך יש ניגון? ניגון קל שים לב, אני עולה קצת למעלה בקדמה אני עולה קצת למעלה וזה קדמה היא תמיד טעם משרת של משרת הקדמה היא משרת של משרת
תמיד,
כן פה אצלנו הדרגה זה טעם משרת הקדמה היא משרתת של הדרגה והיא כן הכנה כזאת תשים לב שאני אחזור על זה עכשיו עוד פעם תראה שהטעם בנוכח זה עלייה קטנה הכנה לטעם הבא ש... לטעם שבא אחריו אל נוכח פנה אל נוכח פנה יכולת לעשות דרגה גם בלי זה אבל ככה טעמים אתה חייב שיהיה טעם כלשהו בכל מילה אמרנו יש טעם שאלה איזה טעם מעריך תרחת נח ושרף את הפרה לעיניו שופע מאופך פשטה זקף קטון את עורה ואת בשרה ואת דמה תרחה סוף פסוק על פרשה ישרוף שופר הולך רביע ולקח הכהן מעריך תביר תרחה שופר הולך התנח עס ארז וזוב ושני תולעת זקף גדול והשליך תרחה מעריך סוף פסוק אל תוך שריפת הפרה אז לגריש רביע וכיבס בגדיו הכהן שופר הרביע והגריש דומים מאוד דומים, אלא מה? הגריש הוא מתחיל כבר בעלייה שימו לב גם לצורה שלהם יש לנו אזלה, יש לנו גריש באזלה אני מתרומם למעלה, אני מעלה את הטון למעלה בגריש והאזלה זה טעם משרת הגריש שבא מיד אחרי האזלה הוא עוד קצת מעלה את הטון למעלה ואחר כך יורד למטה הרביע הוא טעם מפסיק הרבה יותר חזק מהגריש והוא מתחיל בעלייה וגם אחרי זה מסיים בירידה אני אחזור על זה. אז לא, ראיתם עליתי למעלה? עצרתי בסוף בעלייה. גיריש, בגיריש אני עוד קצת עולה ואחר כך יורד בחזרה למטה, בדיוק כמו הצורה שלהם. אז לא, חצי קשת כזאתי, והגיריש חצי קשת כזאתי, יורדים חזרה למטה. הרביע מסומן כנקודה או כמעוין מעל האות, אני עולה רביע, עולה למעלה ויורד למטה. עושים אותו קצת יותר ארוך מהגיריש, וגם מפסיקים בו, אחרי שקוראים אותו מפסיקים קצת יותר מאשר הפסקנו בגיריש. אז לא, זה טעם משרת, אחריו לא מפסיקים בכלל. גיריש טעם מפסיק קטן, רביע הוא טעם מפסיק יחסית גדול, לא מהגדולים הגדולים, אבל הוא יחסית גדול. שופר מאופך פשטה זקף קטון, ורחף בשרו במים, תרחה שופר הולך אתנח, ואחר יבוא אל המחנה, מעריך תרחה סוף פסוק, וטמא הכהן עד הערב, שופר הולך זקף קטון, והשורף אותה, שופר מאופך פשטה זקף קטון, יחבס ברדה במים, מעריך תחת נח, ורחס בשרו במים. שימו לב, במים הראשון בפתח, במים השני בקמץ. מה נשתנה? זה אותו מים. מדוע זה בפתח וזה בקמץ? התשובה היא, אתנח בסוף פסוק הם המפסיקים הכי גדולים, וכשאדם מגיע לאתנח בסוף פסוק הוא עושה שם את הנגינה הכי מרווחת. זה נקרא אדם מרחיב את המבטא שלו, אדם פותח את הפה בצורה יותר גדולה, ולכן הרבה פעמים במקום שנמצאת הנגינה, זאת אומרת במקום שנמצא הטעם, במקום תנועה קטנה זה הופך להיות תנועה גדולה. פתח זה תנועה קטנה. כשהפתח הזה מגיע, כשהאתנח מגיע בפתח הזה, הוא הופך להיות חמאס. אותו דבר, סגול. כשהוא מגיע למצב כזה, כשהוא מגיע לאתנח או לסוף פסוק, הרבה פעמים הוא הופך להיות חמאס. זו הסיבה שבברכות השחר, אנחנו לא אומרים מכין משרדי גבר, אלא מכין משרדי גבר. מה נשתנה? אומרים גבר, לא אומרים גבר. אלא מה? סוף ברכה, אותו זה בדיוק כמו סוף פסוק. אז כמו שבסוף פסוק אתה משנה את הסגול לקמץ, גם פה במקום גבר אומרים גבר. אותו דבר, במקום עבד אומרים שלא עשני עבד. בפרשת נוח, שם חם ויפת. הרבה אנשים שואלים, מה זה יפת? קוראים לו יפת או קוראים לו יפת? התשובה היא קוראים לו יפת, אבל כשיפת מגיע באתנח או בסוף פסוק, אז הוא הופך להיות יפת. עד נחסוף פסוק ב... כן, זה כוחה של לשון הקודש. שים לב, יתרה מזאת. המילה פולין, זה שם של מדינה, נכון? ואיך אומרים אותה? עם פה. אבל כשתבוא לפניה בית השימוש, בית שימוש, בפולין. לא נגיד פולין, נגיד פולין. זה דבר פרעה. אני בטוח שבשפה המצרית קראו לו לעולם, או שקראו לו פרעה לעולם, או שקראו לו פרעה לעולם. אבל כשפרעה מגיע לשון הקודש, הוא צריך להוריד את הראש ולהתנהג לפי הכללים של לשון הקודש. כשפרעה מגיע לבדו, הוא יהיה פרעה. אבל כשהוא יגיע עם סיבה שאנחנו צריכים לבטל לו את הדגש, הוא בלי לדבר מילה יוריד את הדגש. בפרעה ובכל עבדיו ובכל עמו. בפרעה, לא אומרים בפרעה, זה טעות לומר בפרעה. בפרעה. זה כוחה של לשון הקודש. אותו דבר גם כי זו הסיבה שגדולי המדקדקים אומרים לומר בורא פרי הגפן, ככה דעת הגר"א עליו השלום, רבי שבתאי סופר, רבי שאול מורנו רבינו רבי שאול הכהן ועוד רבים וגדולים, כל גדולי המדקדקים אומרים לומר הגפן. למה? גפן, כשזה מגיע בסוף פסוק, זה הופך להיות גפן. גם בתנ"ך, כשזה מגיע, המילה הזאת, כשמגיעה בעד נחל בסוף פסוק, היא הופכת להיות גפן. נמשיך הלאה.
מה זה הדגשים האלה בעצם, בתוך המילה?
הדגשים זה, אנחנו בעזרת השם, רבי יוסף, על הדגשים אנחנו נקדיש שיעור בפני עצמו בעזרת השם.
אוקיי, יש פה דגש חזק ודגש רגיל.
בשניהם יש דגש חזק, נכון, אנחנו נסביר את הכל, אבל לא עכשיו. הלאה. תרחה סוף פסוק. ותמה עד הערב. למה ערב ולא ערב? עד נח סוף פסוק. סוף פסוק הופך להיות ערב. שופר הולך פסק. ואסף. שופר הולך רביע. איש טהור. שופר הולך, הוא כמעט כבר לא מורגש. כשהוא מגיע עם פסק ביחד, השופר הולך כמעט ולא מורגש. הוא רק, בפועל התפקיד העיקרי שלו זה להראות לי איפה לב לעשות את הפסק. בסדר? שאני לא אגיע בטעות אסף, איש טהור אלא באסף. אני מבטא אותו קצת קצת, את ההתחלה שלו אני מבטא ומיד אחרי זה עושה את הפסק. יתיב שופר הולך זכף חתון את אפר הפרה תביר מעריך תרחה שופר הולך אתנח והניח מחוס למחנה במקום טהור תלשה קדמה דרגה תביר מעריך תרחה מעריך סוף פסוק מעריך תרחה מעריך והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למנידה חטאת היא והייתה, איך צריך לקרוא? והייתה או בהויתה? יש שם הקמץ ואחר, אוי, חזק וברור. כיוון שיש גאיה, הגאיה מפרידה בין הקמץ לשווה והייתה. יישר כוח לכולם, חזק וברור.